שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 16 של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. והיום איתנו בפאנל סגי רזבוביץ', שלום סגי.
היי, שלום לכולם.
ניר רוזנטל, שלום ניר.
שלום שלום.
וברק גרונדמן.
שלום שלום.
בעל האצטדיון האגדי. מה שלומכם אחרי אתמול?
לא יכול להיות גרוע יותר.
אני לא מסכים איתך, אני יכול להיות הרבה יותר גרוע. שוע יכול היה להיות לא מתועד במזה את הפריים. אם לא היה ור, היית מקבל גם פנדל. אתה יודע, 3-0, סולידי, כמו בתחילה שנות ה-2000, שהיינו באים לשם וחוזרים ככה ויודעים מה נקבל.
סגי, מה הייתה ההתרשמות שלך מאתמול?
אני מסרב להיסחף באווירה הכללית של האוהדים. של כלל האוהדים, ונסות לא להוריד את הדגל לחצי התורן, אלא לראות במה שקרה אתמול כסוג של הזדמנות לבנות, לחזור למקורות, לחזור למקורות של מה שהיינו בשנתיים האחרונות, שזה לשחק כדורגל עברייני באמצע, לחטוף כדורים, לצאת למתפרצות, ללחוץ את היריב, לא להתאים, ולהפסיק לחפש את מי אנחנו, כי זה קורה לנו כבר, זה עלה לנו בשתי פתיחות עונות, שנה שעברה והשנה, השנה למזלנו יצאנו קצת נקודות, ולפני שאנחנו כנראה, לפני איזה מהפכה קטנה, ומה שאני בעצם לוקח מאתמול, וגם המשחק נגד כפר סבא, זה שמספיק עם הניסיונות, לכו עם מה שאתם מאמינים בו, ומשם זה אמור להתפתח טוב.
מעולה, אז היום אנחנו בעצם נדבר על המשחק מול חיפה אתמול, נדבר קצת גם על כפר סבא, ונסה להבין גם אם יש פה איזה משהו שהוא... נקרא לזה תופעה, נקרא לזה תבנית מסוימת, לא יודע, נמצא לזה שם במהלך החפירה היום. תגיד ברק, יכול להיות שאנחנו צריכים איזה משחק של זעזוע בסמי עופר פעם בעונה כדי להיכנס לקצב?
אני מקווה, אני הולך עם סגי, אולי ניקח את הצד הטוב, אולי הסתירה הזאת תבוא לנו חיובי, כי אני מנסה לחשוב, אני מסתכל מתחילת העונה, כולל גביע טוטו, לא היה איזה משחק נהדר, משחק שאמרנו, הנה הכל התחבר. זה הכל ככה מתנדנד ומתגלגל מפעם לפעם, ואולי וכמעט, יכול להיות שהסתירה הזאת, באמת זה משהו שכדאי שיעזור לנו, שיזיז אותנו.
תראה, אני מסתכל מה שאתה אומר ברק, ואני כאילו חושב, אם אני למשל אוהד של בני יהודה, שעשתה בינתיים 8 נקודות מ4 משחקים, אני חושב לעצמי, טוב, גם אני לא ראיתי כבר כמה שנים משחק שבו הכל מתחבר, אבל בסוף הכל מתחבר. כלומר, הדרך אותה שיטה שאנחנו מדברים עליה, של הכדורגל השמח, מתי שהכל יתחבר ויהיה טוב, זה כבר יותר מדי זמן רץ, בראש, בשיחות בינינו, בתוך הקהל, אבל בסופו של דבר, אנחנו קבוצה שהיא עדיין לא מספיק חזקה בראש, מנטלית, זה גם משדר לקהל. כלומר, אני תמיד בלחץ, גם כשאנחנו מובילים 2-0, אני בלחץ מה-1-2, מאשר חושב שאנחנו ניתן גם את השלישי. ואתמול, פשוט זה היה מזעזע. אני מצטער שאני ככה מקצין אולי. זה המשחק הכי חלש של מכבי נתניה תחת שי וסלובו, מאז שהם הגיעו בקיץ 2016. כי זה היה פשוט לראות קבוצה שאין דבר כזה יום רע בהגנה. ואנחנו נראה נורא, גם בהגנה, גם בהתקפה, היה פה ניב גולשן ואמר, אל תיקחו שפת גוף, אל תסתכלו על הדברים האלה, הכל היה נראה, גם השפת גוף, גם הגישה, כאילו עלו למגרש, מראש, אמרו, אנחנו כנראה לא נעשה פה את התוצאה שאנחנו רוצים, וזה פשוט היה עצוב לראות את זה, אני הסתכלתי ואני לא זיהיתי את מכבי נתניה של השנים האחרונות, וזה הכישלון הגדול פה, אם בטעות היה נגמר את מורק 1-0 במחצית, ועוד היינו משווים, אז היינו אומרים כאילו, וואלה, יתנו עם טקו, אבל זה היה בלוף. אז באיזשהו מקום אולי באמת טוב שזה נגמר ככה. כאילו, כולנו עדי נתניה, אף אחד לא חושד בנו שאנחנו נגד, אבל וואלה, טוב לקבל סתירה. אם היינו מקלנית הרביעי שם משרי ולא נפסל אפילו עוד יותר. באמת, כאילו, אנחנו עדי נתניה, ואנחנו גם צריכים להיות אמיתיים. נראה נורא, הגיע לנו לקבל בראש, ואם נצא מזה בצורה שונה, הלוואי.
אז בוא נדבר קצת על מה היה באמת. ובואו נתחיל עם המחצית הראשונה, שאפשר להגיד אחד המזעזעות שראינו, יותר מהכל לדעתי אנרגטית גם, אבל גם בנס ירדנו ב-2-0, 64% שליטה בכדור של מכבי חיפה לעומת 36, אבל הנתון הבאמת מעניין זה 0 ניסיונות הפקעה, 0 קרנות ו-8 עבירות, 0 נבדלים, ואפס מסירות מפתח. זה המחצית הראשונה שמכבי נתניה אתמול. מה ראיתם שם?
זה נתונים שמראים על קבוצה מבולבלת. מבולבלת זה אומר ש... גם אני הייתי שחקן על המגרש, והיו כל שבוע משנים לי את הרכב, את השיטה, וגם תוך קודם משחק, אז אין סיכוי שיהיה תיאום, בטוח שלא התקפי, הגנתית, אתה מאוד תלוי במחץ של הקבוצה השנייה, אבל דברים שהם לא קשורים לטקטיקה, ולא קשורים לאיך מאמין אותך מאמן על המגרש, של לרצות יותר, ושזה מה שהפיין אותנו בשנים האחרונות, פשוט היו חסרים, וזה בעלת לעין, ואם היה מגיע בן אדם ומסתכל מבחוץ, ואולי היה רואה את הסמלים על החולצות, ואולי אומרים לו שמדובר במשחק ליגה, הוא היה אומר שמדובר פה באיזה משחק גביע של קבוצה בנגר רביעית, שמשחק נגד הקבוצה הביתית, ומחפשת לחזור הביתה בשלום, אתה יודע, כמו שהיינו רגילים לפני, בימים כאלה, ימים של פעם, של
מגיעים,
ימים עצובים. אני מאמין שנרחיב בהמשך לגבי השחקנים עצמם, אבל כמכלול של שחקנים, קודם כל שריר החשק, שריר החשק, שריר הרצון והנחישות, לפני הכל. אחר כך אפשר להרחיב ולדבר על טקטיקה ומה ולמה. זה מה שלי הכי הפריע אתמול.
אני יכול להגיד שאני תוך כדי המשחק בהתכתבויות עם קבוצות של חברים שלי של מלוא עדי נתניה, ואני כאילו כתבתי שאני לא, אני לא כל כך הבנתי מה ראיתי ברבע שעה הראשונה. בעיקר מבחינת אנרגיה, מבחינת עליות ראשונים לכדור, או לא יודע, משהו היה מאוד מוזר שם. ואני חייב לציין שזה גם, זה לא איזה משהו שאנחנו מרגישים, זה היה גם הלך הרוח מכל מי שראה את המשחק בצורה אובייקטיבית. אני לא יודע, אני כבר לא יודע להגיד אם חיפה היו כל כך טובים אתמול, או שפשוט הוצאנו אותם אדירים. הם קבוצה חזקה, כן? שלא יהיה פוצה של ספק, הם קבוצה שרצה להתיר את העוץ גבוה השנה, אבל לא יודע מה היה שם, כאילו אנחנו ממש הלכנו אחורה.
אני חושב שאפשר ונדבר גם על המערכים שסגי דיבר עליהם וגם על היכולת של חיפה מול היכולת שלנו, אבל בסוף כמו שאמרתם זה באמת אין אופציה להיראות ככה, אותה קבוצה, אותם שחקנים, אותם מאמנים להיראות ככה, לא ברבע שעה, לא בחצי שעה ולא בכל המחצית. מכבי חיפה פשוט באו והרגישו, הם די מהר הבינו שאין יריב היום, אפשר היום לחגוג, וזה כולל את הזרים שפתאום בלבול פרגן להם, ודולב חזיזה שאמר זה הזמן שלי, הם פשוט חגיגו, וזה בגלל שהם ראו שבצד השני אין קבוצה, ואנחנו, אמרת את זה סגי נכון, קבוצה, סליחה, שזה מה שמאפיין אותה, אין יום רע בהגנה, ולא יכול להיות שאתה במשחק אחד אומר על מוחמד זבידת, הוא נותן לי את ההגנה, אין התקפה, אבל אני יודע שאותו לא עוברים, ודולב אזולאי מקבל מחמאות מתחילת השנה, גם הפעם הוא היה יחסית בסדר, אבל כל ההגנה הייתה במצב של רעד, וזה הגיע מהחלק מהקישור, הייתה שם שלישייה או חמישייה, אתה יודע, בהתאם למערכים, שגם לא הבינה לאן רצים ומה עושים, ובשפיץ עומד שם השחקן, שפשוט לא ברור מה קורה, אני לא בא לקטול אותו, בטח לא על היכולת המקצועית שיש לו ברגליים, לא על המצב רוח או על החשק, כמו שאמר נפגול, שאני לא יודע מה קורה למחוץ המגרש, אבל אתה רואה שהוא בסוף לא היה מרוכז, היה כדור שהוא קיבל בתוך הרחבה במחצית השנייה, הוא לא הצליח לעצור אותו. היה משהו, השחקן לא נמצא. עכשיו, לא בגנותו, אלא להפך, אני אומר, בגלל שאיפה יש מצבים כאלה, מי שצריך לטפל בזה זה המאמנים. זה אותם מאמנים, אתם רואים שגם אצלנו, אף אחד לא מדבר על איבדו את חדר ההלבשה. לא, זה לא עובד ככה בקבוצה הזאת, לא עם המאמנים האלה, לא עם הסגל הזה, אבל צריך משהו, זה מנטלי, זה ברור שזה מנטלי.
ניר, מה חסר?
חסר כאן, קודם כל, גישה. הגישה לדעתי הדבר הראשון. אמרתי קודם, ואני אומר את זה תמיד, אין יום רע בהגנה, זו קלישאה, אבל זה נכון. כלומר, תבואו ותראו לנו, תפסידו, אין בעיה. מותר להפסיד, זה חלק מהמשחק. אין מצב שבו שתי הקבוצות ינצחו. קבוצה אחת תרד מפסידה, או שקבוצה אחת תהיה מאוכזבת, אלא אם כן זה טקו שכולם מרוצים, אבל מישהו בסוף יתאכזב, אבל תלחמו. תגרמו לנו להבין שאנשים נסעו לחיפה, אנשים עוקבים אחריכם, הולכים לכל משחק משנים, בשבילם, בשביל עצמכם, הדברים הכי בסיסיים, הכבוד העצמי של הספורטאי, זה לא היה נראה אתמול. זה החזיר את מכבי נתניה הרבה שנים אחורה, ופתאום אתה מסתכל, המשחק הבא מול ביתר, הרבה שנים, אני לא זוכר שכאילו, יש משחק ליגה שאנחנו מדברים עליו במין מונחי, לא אגיד הישרדות, כי אני לא חושב שאנחנו נראה ליגה, מן הסתם. אבל אתה מסתכל על המשחק הזה במין משחק הישרדות על הזהות שלנו. כי התדמיתית, המותג מכבי נתניה, נפגע אתמול. נפגע במשחק מול מכבי חיפה, ודברים שלוקח הרבה מאוד זמן לבנות, נהרסים ברגע. ומסתכלים עלינו כאילו, אנשי תקשורת, תועדים, שחקנים מכל הליגה, ומסתכלים ואומרים כאילו, מכבי נתניה בשנים האחרונות כל שנה עושה שדרוג. היא נהייתה מקבוצה חלשה, לא יציבה, פתאום נהיה שם איזה משהו. וכל הדבר הזה, כל המגדל קלפים הזה, פתאום אתמול קרס במין מיצג אימי מזעזע, שאתה מסתכל ואתה אומר, וואו, זו לא מכבי נתניה, איפה כל הדברים האלה? היה לי פלשבק, זה היה נראה לי ממש כאילו חזרנו 20 שנה אחורה. וזה מה שהכי כאב לי. וכדי לשנות את זה, זה לא עניין שטקטיקה או מי יפתח ואיפה, זה קודם כל גישה. השחקנים צריכים להבין, להתעורר יחד עם הצוות המקצועי, אלמוג כהן בתור קפטן צריך לקחת שם אחריות, צריכים להבין שמול ביתה ירושלים, הקהל רוצה לראות אתכם, קודם כל, מחזירים לנו את מכבי נתניה. תפסידו לביתר, אני אתאכזב, אבל תפסידו לביתר, אבל תראו כמו קבוצה. וזה בעיניי הדבר הבסיסי. קודם כל גישה, לחזור את מכבי נתניה, הנה נצח, בונוס.
אוקיי, אז לפני באמת שאנחנו נדבר על שחקנים ודברים, בוא נשים את זה אולי במסגרת טיפה יותר רחבה. בוא נסתכל מתחילת העונה, ונשאל, יכול להיות שזו היכולת שמכבי נתניה, ופשוט פגשנו קבוצה חזקה אתמול?
אני חוזר טיפה למה שדיברנו בתחילת השידור. גם שנה שעברה, לקח לנו כמעט חודשיים, עד שהבנו מה אנחנו רוצים, גם אז היה עם המכנסיים הצהובות והחולצות השחורות, אתמול שראיתי את זה ככה בתחילת המשחק.
ככה ניצחנו באשדוד אבל גם.
כן, אז אמרתי, יאללה, יש פה איזה משהו שקורה, אולי נשבור איזה, אולי זה הברקה. אבל אני מתחבש למה שניר אמר קודם לגבי אלמוג. כל מה שאמרת עכשיו לגבי הגישה, בשביל זה הביאו את אלמוג כהן. אלמוג כהן זה מר גישה, זה מר מקצוענות, זה מר דרייב. והוא נראה אתמול עבוד. נראה אבוד גם כשחקן כדורגל באמצע המגרש שלא יודע כל כך איך לעזור לקבוצה שלו, וגם באנרגיות. אנרגיות שהלכו לאיבוד, או שהוא קצת מבולבל עם עצמו, הוא לא מבין כל כך מה קורה פה.
אז בוא נשאל, זה שנקודתית אתמול, או שזה היכולת מתחילת שנה?
עובדתית זאת היכולת מתחילת השנה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להסתכל על המשחקים עד עכשיו ולהגיד זה מה שאנחנו שווים. לא לטוב ולא לרע. גם בלבול שניצח אותנו אתמול, לפני 3 ימים היה המאמן הכי חלש בליגה. ופתאום הוא מועמד לאליפות ומדבר כאילו סטייל דרור קשן כזה, הבחורים. אנחנו לא צריכים להיסחף לכל הפסטיבל, אנחנו צריכים להסתכל מה יש לנו, מה ארגז הכלים שיש לנו במכבי נתניה. מקצועית, חסר שם איכות בהגנה, חסר שם שחקן שהוא יותר, שיש לו את הפס שובר השוויון הזה בהתקפה, את הדריבל, את המסירה, זה מקצועית, אבל שוב, לפני המקצועי, אנחנו צריכים לתקן קודם כל את הגישה, והגישה, שוב, זה לא משהו שקשור ביכולת מקצועית, זה מתחיל מראש המועדון, ויורד למטה לשחקנים.
אני אמשיך רגע את מה שסגי אומר, כשאלמוג כהן הגיע למכבי נתניה, אני לא משוכנע שהוא בעצמו הבין, עד כמה השחקנים האחרים או האוהדים הסתכלו עליו ויראו בו בעצם את הדמות המובילה הזאת, כי הוא בעצמו בחור די צנוע, די שקט, יש לו את הבלגנים שלו והדברים, אבל הוא קצת התבגר, אבל שחקנים במכבי נתניה שמסתכלים עליו אומרים, בונה, לפני 3 שנים הוא היה קשר עם המספרים הכי טובים בבונדסליגה, הוא סיים 7 שערים, יותר מתיאגו, יותר מכמה קשרים מאוד מובילים, תיקל את לבנדובסקי ורויס, הם מצפים לראות משחקן כזה שהוא יבוא וירים אותם. יעשה דברים שהם אקסטרה, שזה לא קשר אחורי רגיל. בלי לפגוע באף קשר אחורי אחר בליגה, זה שחקן עם רזומה של 10 עונות בגרמניה. ומתחילת העונה, הוא עשה כמה טעויות, חלקן של קצת יהירות, חלקן של, אני לא אגיד חוסר ניסיון, כי אני לא חסר ניסיון, אבל
עובר ניסיון.
אולי עובר ניסיון. הוא קיבל כמה שריקות של כבוד משופטים, שאולי שחקן אחר לא מקבל את השריקות האלה וזה איבודי כדור לגול.
משקוף או 2?
נכון, אבל אתה מבין, אלה הדברים שאתה...
זה פעולה חיובית, אבל...
לא, אני אומר כאילו...
אלה הדברים שאתה לוקח אותם כאם אלמוג מגיע, זה האקסטרה שאנחנו מקבלים ממנו. אבל הבסיס עדיין לא שם.
יכול להיות שזה הנפילת מתח הבלתי נמנעת של כל מי שבא בחול, וזה לא נלקח בחשבון. חשבנו שאנחנו מקבלים קשר בונדסליג, אבל אנחנו מקבלים קשר בונדסליג שחזר לישראל.
אני אגיד משהו, כאילו התפיסה הייתה שדווקא אצל אלמוג זה לא יקרה בגלל האופי. אז נכון, זה קורה, אבל כאילו הייתה איכשהו, זה היה אמור לעבור לידינו.
אני גם חשבתי, האופי, המחויבות למועדון, הבחירה מאוד מודעת לבוא דווקא לפה, כשיש את באר שבע הגדולה ברקע, ואמרת, טוב, אוקיי, הוא דרוך, יש משימה, הוא יודע מה הוא בא לעשות, זה לא איזה בניון שחוזר לעשות פה סיבוב פרישה. אבל כנראה זה גדול מהבן אדם, לפחות להתחלה, זה לא for good. ברור שהנחיתה, קצת כמו שדיברנו פעם שעברה על שחקן זר, שצריך להתאקלם, להסתדר, להתארגן, אחרי 9 שנים, להתאים את עצמו לקצב. יכול להיות, כי מה שאנחנו רואים כרגע מקצועית, אנחנו נשחרר קצת מהגישה והמנטלי, כי זה באמת אין מה לעשות, על מקצועית, יכול להיות שהוא צריך עוד חודש, חודשיים, כדי להבין איך ומה.
יכול להיות אבל שחסר שחקן לידו? זאת אומרת, עלינו אתמול עם אבי אברהם, ויכול להיות שזה, למרות ששוב, מול מכבי חיפה אולי, ואחרי זה ניגע באמת
בדיוק אני מתחבר למה שברק אמר, אלמוג כל הקריירה היה שחקן משלים, הוא מעולם לא היה שחקן שמוביל קבוצה, אלמוג טוב שיש לידו מישהו שיודע לתת את המספרים, אלמוג לעולם חוץ מהגולים בגרמניה, שחקן שישלים, שחקן שנתן הרבה פייט, הרבה טאקלים, הרבה החזקת כדור, גבי אמור למלות את המשבצת הזאת, או אלי שכבר לא איתנו, מי לצידו בקישור הוא המשלים שלו, אני חושב שגם את זה עדיין לא מצאנו כקבוצה.
אני לא חושב שבתפיסה הוא בא לפה בתור הכוכב, הוא בא בתור הפנים, שזה בסדר, הוא לא אמור להיות ספק הגולים, הוא לא אמור להיות ספק הבישולים, הוא אמור לתת מספרים מקו שני בצורה נחמדה, אתה יודע כמה גולים פה, כמה גולים שם, הוא לא...
לא, אני לא חושב שאף אחד ציפה שהוא ייתן גולים ובישולים, או שכן, אבל זה לא מה שנקבל ממנו. היום מכבי נתניה מועדון, אני חוזר טיפה למנטלי, יש את כל התנאים להצליח, יש צוות אימון, יש מתקן אימונים, יש רכש טוב, יש משכורות הרבה יותר גבוהות ממה שנהוג בעבר. אין שום סיבה שאנחנו נקבל כזאת ירדידות, צריכה להיות מקום, מלחמה על הרכב, מלחמה על הרצון לתת מעצמך, ולא אתה צריך לשבת בחוץ. וזה מה שאלמוג אמור להביא איתו, את הערכים האלה.
אז אני... בוא רגע, לפני שאנחנו גולשים לאלמוג, אנחנו נגיע אליו לדעתי בחלק של ה... בוא נתחיל לדבר קצת על החוליות, מה שנקרא, והיכולת שלהם אולי בזמן האחרון, במיוחד במשחק האחרון. אז האמת שלדני עמוס, אני אישית לא כל כך בא בטענות אתמול, לא היה שם איזה אירוע חריג מבחינתי בגזרה שלו, גם לא ראיתי איזה משהו שיכל למנוע, בוא נגיד ככה. מה ההתרשמות שלכם ממשחק ההגנה אתמול?
מזכותו של דני עמוס יאמר שמתחילת השנה הוא כן הבאנו הרבה עצירות יפות וגם נקודות. אתמול שוב ברור שהוא היה מאוד יציב.
כן, אתמול אמרתי, לא באשמתו.
היה טוב. מתחילת השנה הוא לא, הוא ממש לא הבעיה שלנו.
אני ברשותכם אתחיל על ההגנה. גולו בר, דיברנו עליו, גביע טוטו, התרגשנו מאוד. הוא בלם מצוין, הוא גם טכני, יודע למסור, יודע לצאת עם הכדור. ובאותה נשימה הזכרנו את זה שגם הוא כנראה הבין מאוד מהר לאן הוא הגיע. והבין שהוא יכול לשחק בהילוך שני או להשתעשע קצת, ודיברנו על הטעויות ושהם יגיעו והם אכן הגיעו גם אתמול, גם בכפר סבא, בני יהודה, כמעט כל משחק הוא מרשה לעצמו והוא עושה את זה באופן שנראה יותר כאילו הוא רוצה לצאת וליהנות עם הכדור כמו באיזה משחק שכונה, מאשר הבלם מתקדם ובונה את ההתקפה.
אני רוצה רגע להיות הסנגור שלו שלצורך הדיון פה, ויכול להיות שהוא עושה את הדברים האלה כי אף אחד לא עושה אותם?
הוא בטוח עושה את זה כי אף אחד לא עושה אותם, אבל השאלה אם זה התפקיד שלו לעשות את זה, זה בוודאי, ודיברנו קודם על אלמוג, הוא לא השחקן שהגיע לפה כדי למסור את המסירה, זה לא אולסק שעשה את זה בתקופה שלו, אלי שידע לקדם כדור בדריבל, אין מי שיעשה את זה, והוא הרבה פעמים לוקח על עצמו ועושה, שזה אחלה, אבל אם זה עולה לנו במחיר של טעויות, אז חבל. הגנתית אני חושב שהוא עושה את שלו. אני סגור את כל הרביעה, דולב אזולאי משלים את אויבך, את החוסר של אויבך יפה מאוד, כאילו כמעט ולא מורגש, אנחנו פתאום נזכרים ואומרים הבלונדיני הזה אמור לחזור לפה איפשהו, זה בסדר גמור, ומגנים, יש שניים בכל צד, והמשחק הזה נמשך, ויש חוסר רציבות, ואתמול געגועים לבן טורג'מן בשמאל, לא יודע, אני שמעתי ברדיו אמירה קצת קשה, אבל כאילו אתמול שיחקנו עם... מתוך 4-3 שחקני הגנה של רמה של ליגה לאומית. אז אני לא בטוח שזה עד כדי כך גס, אבל כן, זה שחקנים שחייבים להשתדרג, חייבים להביא יותר מעצמם, אחרת ההגנה שלנו לא יכולה להיות תלויה בדני עמוס.
אני חייב לומר משהו לגבי גולו ורט. במשחקים כמו שדיברנו, מגביע הטוטו אתה ראית שמדובר בבלם, עם נתונים פיזיים, עם חוכמת משחק, עם הרבה מאוד אלמנטים מאוד מאוד משמעותיים, בטח ביחס על הליגה שלנו, ואז פתאום הוא הבין איפה הוא נמצא, כמו שברק אמר. עכשיו, היה לו כמה מהלכים מתחילת השנה, שאתמול זה מאוד מאוד בלט, היה איזשהו קטע בחצי הראשון, שהוא התקדם עם הכדור, פתאום נעמד, כמו בובי צ'רלטון, הניח את הרגל על הכדור, השקיף ככה מסביב, כאילו אנחנו עכשיו בשכונה, וחטפו לו את הכדור. ואתה מסתכל ואתה אומר, מה קורה לך, בן אדם? מה אתה עושה? עכשיו, יוצא לראות הרבה משחקים של בני יהודה, מצטער, מודה, אני נהנה לראות קבוצת הגנה, שהבלמים שם לא מתביישים להעיף כדור ליציע, לא מתביישים להעיף כדור למעלה, זה בסדר. אצלנו, הבלמים הם קצת כמו בלמי קט רגל. כאילו, אל תעיף, נסה לתת את הפס קדימה, מקסימום תאבד. לא, זה לא עובד ככה, חברים, אני מצטער, ומישהו מהצוות המקצועי חייב לשים עוד את הדגש. עדיף שבלם יעיף כדור, אפילו יוציא כדור רגע החוצה, זה גם קורה לאזולאי לפעמים, כמה שהוא בקביצת מדרגה שהוא עשה. סיטואציות שבמקום כאילו להסתבך, ובסוף קורה מזה איזה קרן או משהו, תוציא כדור החוצה, זה בסדר, אאוט. ייקח עכשיו איזה 15 שניות עד שהקבוצה השנייה תחדש את המשחק. מרגיש לי ששחקני ההגנה שלנו יותר נעים מחפשים את האקסטרה, ופחות מתמקדים בבסיס.
ומשם זה מתחיל. לטטה, אתה כמעט זה נכון, אתה לא רואה את הבלם מטטה, ורץ מאחורי הזה וחותך את הכדור החוצה.
אני חושב שיש עולם אפור, העולם הוא לא שחור ולבן, לא צריך או להעיף או למסור. אפשר להפעיל שיקול דעת.
שיקול הדעת, אבל בדרך כלל נוטה לכיוון להסתבך אצלנו.
אני אמשיך לסנגר על רומן, ואני חושב שהוא בלם ברמה שאני מאז לואיס לא ראיתי בלם כזה שנחת פה. הוא עשה את דולב הרבה יותר טוב ממה שהוא באמת, ודולב משתפר והשתפר עוד המון. שאלה מאוד גדולה אם הוא המשיך בהרכב נגד ביתר או שטימו יחזור אחרי הפגרה, והוא אמור להכין מהפציעה שלו.
עוד שהם ריחו לו דבש על הרגל, נראה מה יקרה.
אבל זאת לא הבעיה שלנו, הבעיה שלנו, ואני אמרתי את זה גם פעם קודמת שנפגשנו, אין מגינים. אין מגנים, והם כדורגל מודרני במיוחד בקבוצה כמו שלנו שלא משחקת עם שני קשרים בצדדים. המגנים זה חלק בלתי נפרד, גם מגנתית וגם התקפית. ולהגיד היום, אתה יודע, אחרי כבר 4 עונות שאנחנו עם אותו צוות מאמנים, שזה יודע לעשות הגנה והוא לא טוב בהתקפה, וזה טוב בהתקפה והוא לא יודע לעשות הגנה, זה הזוי. זה הזוי. ובורח, תראה, יש לו אחלה של טאץ' ברגל, הוא מוסר יפה, יש לו גם את ה... הוא משחק עם גם הרבה מוטיבציה, לפחות נגד כפר סבא, זה נראה כאילו שהוא מתחבר ומנסה, אבל אני חושב שהנקודת תורפה שלנו כרגע, כקבוצה, מגן ימין ומגן שמאל.
אולי זה בכלל משחק ההגנה? זאת אומרת, שאני אומר משחק ההגנה, אני לא מתכוון לחוליית ההגנה. אני אתמול לא ראיתי אף שחקן שעושה, לא יודע מה, פרס כמו שצריך, או שעושה, מגיע ראשון לכדור, או whatever.
אתמול זה לא מקרה מייצג.
גם אם הוא כפר סבא זה.
אתמול לא קרה כלום, אבל משהו שם, באגף ימין, אגף שמאל של ההגנה, ושוב אני חוזר שנייה למשחק נגד כפר סבא, ויקי גם נגד כפר סבא, היה עבוד שם, היה, לא הבין כוח את התפקיד שלו במגרש, זה משהו שאני חושב שאנחנו חייבים לשפר. כמשחק הגנה וכשחקני הגנה בודדים.
תרגישו חופשי לחזור למשחק מול כפר סבא, היום אנחנו מטיילים בזמן. אתה רוצה לדבר קצת על המגנים? שסקרת רק את גולובארט.
אתה יודע, נבחרת מגנים, זווידת בעיניי, אגב, משחק יחסית סביר שלו אתמול. שוב, מה שאתה מצפה שהוא ייתן הוא נותן. התקפית, הוא לא עולה יותר מדי.
מה הוא נתן אתמול הגנתית?
חצי ראשון לדעתי הוא היה טוב. לדעתי, שוב, אנחנו לא חייבים להסכים פה. אתמול כולם היו ביכולת די מזעזעת. הוא עוד יחסית בעיניי כן היה שם. אם אנחנו מסתכלים על זה כמכלול לאורך העונה, כן, אתה גם יכול לראות את זה כבר מאז ששי וסלובו הגיעו, המספרים שאנחנו מקבלים מהמגינים שלנו הם כמעט לא קיימים.
בעונה הראשונה יש לציין שכן קיבלו מספרים, לפחות מויקי כחלון, בעונה הראשונה בליגת העל. עם דיה ואלי בצד הזה, ויקי סיים לדעתי עם 6 בישולים ועם גול או 2 גולים, אני לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, אז דווקא כן, שמה כן היה, אבל מעבר לזה, וכמובן זה בא עם חוב הגנתי מסוים.
זכור לי גול אחד מול הפועל תל אביב, אני, אם תזכירו לי את הגול הנוסף שלו...
לא, אמרתי גול אחד או שתיים, אני לא זוכר בדיוק.
געגועים לדדי בן דיין.
מילה על המגנים, אני חושב שסגי קודם דיבר על המערכים, על השינויים, וה-4-3, והיהלום, וה-5 של אתמול.
אהבת את ההתחלה אתמול?
אני חושב,
את המערך.
לא, אני לא חושב, בטח לא, אבל זו הגישה של, של המאמנים שלנו, הם לא מתאימים את עצמם. אני חושב בסיטואציה שבה מכבי חיפה בא לשחק עם קו של רביעה אחורית, כשאחד מהם הוא מבוקה, ושני הבלמים זה יד חבשי ואופרי הרד, שחבשי רק כמה פעמים הוא יכול להתמזמז עם כדור ולאבד אותו בלחץ, זה הזמן לשים שם שני חלוצים, ב-4-4-2, יאללה, לא, מוקבים, שני חלוצים, וללחוץ כמו שאנחנו יודעים ללחוץ, ואלמוג עושה את מה שהוא יודע לעשות, לדחוף ולהטריף, ולגמור את זה ב-1-0 בחצי שעה הראשונה, ולהביא את הסיטואציה שם להסיר לחץ ירוק, לא עשינו. רציתי להגיד במילה על המגנים, שאני חושב שהמאמנים שלנו מזהים את הקושי, וזה הניסיון שלהם כל הזמן לנסות לחפות. לפתור את זה בקשרים אחוריים שיעזרו להם בהגנה, בשלישייה אחורית, או ב, אתה יודע, אתה רוצה שהם ייצאו קדימה, אתה גם תלוי, הררה, אתה יודע שהוא צריך יותר עזרה בהגנה, אבל הוא צריך מקום כדי לרוץ קדימה, זבידת, אז הוא לא יעלה, אז שים שם קשר על הקו, אני, יש לי תחושה, אמרת את זה נכון, היום כדורגל עולמי וזה, מגנים, אתה רואה, קבוצות הכי גדולות, איך הן משקיעות במגנים, זה החלוצים של פעם, הפליימקרים של פעם. אין לזה פתרון עכשיו.
תראה את מכבי חיפה, עם המגנים שלה. תראה מה, מה היה אתמול עם הבוקה, מה היה אתמול, תביל זכות הוא לא מגן, אבל חייב, אפרופו זווידה, טיפה לסנגר עליו, הוא שיחק אתמול נגד שחקן עם עוצמות מטורפות.
כן.
תביל זכות זה שחקן שיחגוג פה בליגה.
אם יתנו לו לשחק.
אני לא מבין איך הוא לא שיחק עד עכשיו. שחקן ששיחק ברכב בנוריץ' שנה שעברה, ראינו אותו קצת, מדהים, לדעתי הוא יחגוג פה.
אבל זה אחד, רוב הליגה, מוחמד זווידת יכול להסתדר, יכול וצריך להסתדר. השאלה היא, בצד ההתקפי, מגן זה התפקיד אולי היחיד שחייב לעשות גם וגם. אין לו פריבילגיה להיות רק בהגנה או רק בהתקפה.
רגע, אבל אתם כאילו מתעלמים מהעובדה ששי וסלובו לא הגיעו לכאן בקיץ האחרון. הם נמצאים פה כבר עונה רביעית, ובכל עונה מחדש עולה הסוגיה הזאת. מגן שמאלי אין מה לדבר. הם לא, הם פספסו בעמדת המגן השמאלי כבר עונה רביעית ברצף לדעתי. בעמדת המגן הימני הם רצים עם אותו מגן פותח מהליגה הלאומית. כלומר אם אתם חושבים, כלומר סליחה ברק אתה אמרת, הם יודעים בעצם מה יש, אתם באים לחפות, אבל בגללכם זה מה שיש. אתם בונים את הסגל, לכם יש את המפתחות. אתם יכולים לבוא בקיץ ולהגיד אוקיי, הבנו אחרי העונה הראשונה שלא מתאים לנו מה, איך שהמגנים נראים, עונה אחרי זה ננסה לאלתר. ראיתם בעונה השנייה? מילא. עונה השלישית? מילא. בעונה הרביעית אתה כבר מבין שכנראה מבחינתם אולי המגנים הם לא כזה חלק אינטגרלי מהמשחק. אחרת קשה לי להסביר, הרבה מאוד מגנים שיכלו להביא לכאן טובים יותר, נגיד דור אלו, הוא חיפש קבוצה, בסוף מצא את בני יהודה, אחלה מגן, לא, העדיפו להשאיר את ויקי ואת זבידת.
אני מאוד, עוד... מאוד מסכים, סליחה שאני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ואני מקבל שזה לא מה שהם נתקעו איתו, אלא כנראה זה מה שהם רוצים לעבוד איתו, מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא באמת יודעים מה קרה במשא ומתן, אנחנו כן יודעים שהם חיפשו את סן מנחם. אנחנו כן יודעים שעלו שמות, כן גם אני, אנחנו לא יודעים מה, אתה יודע, אורך השמיכה ועד כמה אפשר להשכיב פה כסף על רכש, אבל בלטקסה ממכבי תל אביב. למה שבני יהודה ישימו את הכסף ויקבלו אותו? למה אנחנו לא יכולים להתמודד עם בני יהודה בתקציב, קבוצה שלא משלמת?
הם כל כך התעקשו.
לא, לשלם לו הכוונה.
תראה, בסוף כששי וסלובו רוצים שחקן הם מקבלים אותו. כל שחקן שהם רצו עד עכשיו, הם קיבלו מאייל. השחקן היחיד שהם רצו ולא קיבלו, זה כבר בגלל ההתנהלות עם חן עזרה, וזה כבר לא קשור למה שהם רצו, ולא קשור לכסף, ולא קשור לשום דבר. אבל, אם הם היו רוצים את סן מנחם ואת דור אלו, כמו שהם רצו את קיאט, כנראה שהוא היה פה. כי אחרי קיאט הם רדפו בצורה
אין ספק שהדגש היה התקפי. קיאט, חן עזרה, אין ספק שהדגש היה התקפי.
אז תראה בסוף אם נתקענו. אין לנו באמת היום מגן איכותי בסגל, שאתה אומר אוקיי, הוא באמת יכול לשנות את המשחק. הקבוצות שמולנו יודעות ונערכות, וזה במרכאות חוסך להם לשים שחקנים איכותיים באגפים, מצופפים באמצע, ואם אנחנו לא מספיק חזקים שם,
שנייה, רק נעשה סדר בדברים באמת. בלטקסה זה דמי השאלה, ונתניה לא משאילה שחקנים בתור מדיניות, לא בתור יכולת לשלם. ובמקרה סן מנחם, הוא שחקן תחת חוזה. כל עוד הקבוצה שלו לא שחררה אותו, והיא לא שחררה אותו, אתה לא יכול לנהל משא ומתן.
לא, ברור, אני גם לא נכנס, כי אני פשוט לא יודע, אין לי מושג, אני לא בקיא בפרטים האלה. ניר אמר מצד שני, כשהם רוצים הם מקבלים. אז חוץ משני אלה היו עוד, אני אבל מסכים כנראה.
נתניה לא צ'לסי. גם אם היינו רוצים לצל מנחם, כל עוד חיפה לא משחררת, כנראה שלא הייתה.
שמע, גם מגנים זה עמדה בעייתית. אין פה את מי שרוצים. גם מכבי תל אביב לא צריכה לשמור על המגן שלה ב-500,000 יורו.
להחליף בעונה אחת, גם את ברנקו, גם את בורשטיין, וגם עוד מגן, להחליף כאילו שלושה מתוך 4 שחקני הגנה, קצת יכול להיות שזה מה שהטריד אותם. אני חושב שזה משהו שהם אולי היו מעדיפים לעשות מדורג יותר. אולי נראה בינואר שינוי במקום הזה. אבל להחליף כמעט חוליית הגנה שלמה בקיץ אחד, אולי זאת הסיבה שהם בחרו לעשות את זה הדרגתי.
טוב, נעבור, נראה לי שסיכמנו ודיברנו קצת על המגנים. האמת שגם אפשר לדבר על זה בבית שאולי דווקא עכשיו, הקיץ הזה, אכזבה הייתה אולי בבניית הסגל, מזה שהקיץ הזה לא היו פה איזה בלטמים, לא היה איזה כוכב שעוזב בשנייה האחרונה, לא היה, הכל היה תפור ומעודק מתחילת הקיץ, ואולי פה זה, אני לפחות אשים את האצבע על האכזבה שלי. בוא נעבור לחוליה הבאה שלנו, זה בעצם חוליית הקישור. אז עלינו אתמול בקו של 5, אפשר להגיד, שמורכב מאלמוג וגבי טיפה יותר מאחורה, רועי קהת, אביב אברהם ויונס מלדה. התרשמות שלכם?
אני נראה לי שדי מהר הבנו אנחנו והמאמנים שהחמישייה הזאת זה לא עובד. פטוס כדאי וצריך שיהיה לידו עוד חלוץ, גם אם אתה רוצה לשחק לחץ, גם כדי שיהיה לו למי להוריד את הכדורים, ממי לקבל את הכדורים. שיטה שלא ניסינו עד היום, מה שנקרא לא בכדי. עדיף לחזור לכל הקונסטלציות האחרות של ה-442, של ה-33 או יעלום, איך שקוראים לזה, 5 בסוג של קו 1, לא יודע, או 1 מאחור על מוג, ואז שני צמדים, כנראה לא עובד.
אני לא חושב שיש לי בעיה מהותית עם עם השיטה הזאת, אני חושב שתלוי נגד מי, נגד חדרה לדעתי, שחקנו ככה שנה שעברה, ונתנו משחק מעולה. אני חושב שזה אולי מול קבוצות שאני לא יודע, אולי פחות איכותיות, אולי עד שאנחנו נהיה מתואמים יהיה יותר זה, אבל לא, לא, לא פוסל את זה על הסף. אתמול אין ספק שזה לא עבד.
זה נראה שהם חשבו שבלבול ימשיך בשלושה בלמים, כמו שהוא עשה עד עכשיו כל הזמן, ואז באמת שיש לך 5 בקו של קישור, אז שני הווינגרים, גם ימין וגם סון, מגיעים דרך ספייס יחסית גדול. לא קרה, שינו את זה תוך 20 דקות, כנראה שאולי באמת בגלל זה, אבל או בגלל היכולת שהייתה חלשה. לא ברור לי מה אביב צריך לחפש ליד הקו. אביב שנה שעברה הפך לשחקן אחר לגמרי ששמו אותו בצדדים. אביב זה שחקן של אמצע, של מאבק על כדורים, של לתת המסירה החכמה.
50-50.
והוא התחיל כשחקן שלישי מהספסל השנה, והתקדם להרכב. סימן שמשהו טוב קרה איתו שם באמצע. וגבי... תראה, גבי זה דילמה מאוד גדולה. באמצע או בצדדים או ליד החלוצים.
אז בוא נדבר על גבי ליד אלמוג.
דיברנו על זה גם פעם קודמת, אני מאוד אוהב את הציבות של שניהם ביחד, כקשרים באמצע, אם יש לפניהם שלישייה קדמית וחלוץ, כמו שפתחנו נגד הפועל תל אביב, כמו נגד נהודה, כמו נגד נס ציונה, אבל בחמישה, בקו, שגבי באמצע, עם משהו ככה, איזה שעטנז כזה, זה לא התחבר, זה לא היה ברור, אנשים לא הבינו כנראה כל כך מה הם אמורים לעשות, ומהר מאוד שינו את זה. האידיאל מבחינתי אצל גבי זה ימין או שמאל, בצד שחותך לאמצע, יכולת את המסירה, יכולת את הביתה. ואלמוג מחפה מאחורה לצד מי שלא היה אתמול למגרש, או ניקו או פיניש.
אז כמה ניקו היה חסר? אם כבר, לא יודע, לדעתך דיברת על זה מקודם, אז בוא.
ניקו היה חסר מנטלית או היה חסר מקצועית?
תבחר את הפן שאתה רוצה ותזרום עליו.
ניקו שחקן עם איכויות מאוד גבוהות, ונתן שנה שברונה פחות טובה. שוב, לכם אפשר להתווכח על למה הוא נתן אותה, אני חושב שהוא היה מתופקד קצת אחורה מדי. אם ניקו ישחק כקשר יותר קדמי, או אפילו בציבות של שניים בקישור יחד עם אלמוג, ויתנו לזה לרוץ קצת, 3-4 משחקים, זה אמור לעבוד יפה, כי הם כן משלימים אחד השני מבחינת פרמטרים של שחקן. ניקו יותר יצירתי, יותר יוזם, יותר מוסר, יותר מדויק, אלמוג לידו יכול להיות אחלה של בולדוג. וזה המשיך את הקו של החוסר יציבות מתחילת העונה, משנים השינויים בהרכב כל 3-4 משחקים, פעם בספסל, פעם ביציאה, פעם... אז... כשמפסידים אז ברור שמתגעגעים אליו, אם אני מנצחים אחר כנראה שהוא נשאר גם מרכב קדימה.
כן, רצינו לעשות איביץ', לא יצא.
טוב, אני שמח שסגי אמר את זה, כי אני פסול עדות במקרה ניקו תמיד, אבל אני חושב שניקו חייב לשרק ליד אלמוג. האיכויות, ונגיד ככה, המלחמה והאנרגיות של אלמוג יחד עם החוצפה והמחויבות בדיוק של ניקו, יכול, זה יכול להיות צמד שעלול, סליחה, יכול.
עלול להצליח.
עלול להצליח, כן. זה יכול לשחרר את גבי, זה יכול לתת לנו הרבה יותר כוח, כי בסוף קבוצה לטעמי חזקה כמו הקישור שלה, והקישור שלנו כרגע לא מספיק חזק, לא מספיק דומיננטי, לא מספיק עושה, הוא לא מספיק התקפי, כי זה מרגיש כאילו תמיד חסר שחקנים למעלה, ותמיד מרגיש כאילו גם חסר שחקנים בחלק האחורי. איכשהו זה מין, הכל מרגיש כמו איזה חיסרון מספרי כזה, יש מין בטן כזו באמצע, ששחקנים וכדורים נכנסים בין שני הקווים האלה כל הזמן, וזה מתסכל לראות את זה. ואני כן חושב, אם ניקו ואלמוג יתופקדו ביחד עם גבי, זה יכול לעזור לנו מאוד.
אני חושב שהסיבה של ניקו, למרות שעכשיו הוא כן בזה, אבל אני חושב שאנחנו חוזרים לזה כל פעם, קשה לבנות את השחקן שלא בהכרח יהיה פה עוד חודשיים או שלוש. אני לא יודע מה, לא בקיא ברזי החלון האמריקאי או כל הדברים האלה, אבל ברגע שתגיע הצעה, אז הוא ילך כנראה. לא קשור למועדון או לשחקן, יש פה מצב שהוא טיפה יותר מסובך מרק כדורגל.
נכון, אבל כל עוד הוא שחקן של מכבי נתניה, ואמר פה סגי, אביב התחיל חמישי ברוטציה ועשה התקדמות, אני חושב שזה גם בשילוב עם העובדה שאחרים נורא מאכזבים. כלומר, סטאר פיניש בעונה שעברה, הקהל נורא התחבר והתאהב בו, ואצלנו אבי נורא הרי להמליך שחקנים ולהפיל אותם באותה מהירות, העונה הוא לא הגיע כמו שהוא סיים את העונה שעברה. והוא קצת נעלם, הוא קצת יצא מהרוטציה, רואי כעת, אין לי מה להרחיב בנושא, ופתאום יוצא ניקו עם הסיפור האמריקאי, אז סלובו מסתכל על הסגל ואומר, אוקיי, אביב. כלומר, זה לאו דווקא שאביב באמת עשה את הקפיצה המשוגעת, כמו שפתאום אלימינציה. אלמוג בנקר, אביב יהיה בהרכב.
צריך להגיד שהוא שיחק טוב משחק שעבר, זה לא שאלה, לא הגיע לו חולצת ההרכב במשחק הזה.
אביב בהחלט, בגלל זה אמרתי, זה בנוסף לעובדה שאביב שדרג את עצמו, מאוד עזרה לו העובדה, ששלושה הקשרים האחרים, הבכירים, בוא נגיד ככה, כל אחד עם הסיטואציה שלו, כרגע פחות מתאימים ממנו לחולטת ההרכב.
נכון, אבל אני לא, כן, אתה יודע מה, סבבה, אני יכול לזרום עם זה, אני גם הייתי גם כן מייחס פה חשיבות ליכולת, זאת אומרת, אני אגיד שגם ניקו פתח משחק, והוא היה בינוני באותו משחק, אז הדרך של אביב אחרי משחק טוב, מן הסתם, אז כנראה הייתה יותר קלה למציאת ההרכב במשחק הזה.
אני רוצה להגיד, אמרת זרקת איביץ' ואני חושב שזה בדיוק הנקודה. אצל איביץ' יש סדר, יש היררכיה, ברור מה השלד או מה הבסיס ואיפה המקומות שבהם אם תהיה טוב תשחק, אבל לא מובטח שום דבר. אצלנו יש תחושה, אני ממש מנסה להיזהר במילים, אבל ש אתם יודעים מה, זה מספיק גס להגיד את זה ככה, מי שטוב משחק. לא בטוח שמי שחמישה ימים קרת התחת ישחק. אם סתם נגיד ניקו אולסק הוא שחקן יותר טוב בהגדרה, הוא נותן לנו דברים שאביב לא יודע לתת, סתם דוגמה, אין לי משהו ספציפי לגבי שניהם,
תמציא שמות.
אז הוא ישחק לפניו, אלא אם כן באמת יש פה תקופה חלשה, תראה, וזה לוקח אותנו למקום מה שנקרא לחוליה הבאה, מי שטוב ישחק. אז למה מלדה ומלמד לא בהרכב לפני פטוס בצ'יראי? הוא לא טוב פה תקופה, אני לא יודע, לא באימונים, אני רואה את המשחקים. המושג הזה של מי שטוב משחק וששישה ימים מקנים לך את החולצה, אני חושב שזה הכניס אותנו לסחרור. סגי דיבר בהתחלה זה שהשחקנים לא מערכים ומי מי, והיום אתה משחק בקישור של שלושה ואתה אחורי, וקניקובסקי הוא קשר, הוא ימין והוא מבשל נגד ציונה, וכפר סבא הוא משחק באמצע, ובחיפה הוא צריך לתמוך באלמוג. אני חושב שצריך קצת יותר רציבות, לא במערך אבל כן בפרסונות, לפחות בשלד. קיאט נכנס, יוצא, אנחנו רוצים לבשל את קיאט, רוצים לתת לו את הזמן, אז הוא צריך להיות בפנים. יותר מדי שינויים, אני בעד בגדול הגישה הסוציאלית הזאת, ומי שטוב מגיע לו, זה גם מביא כנראה אימונים ברמה גבוהה יותר, אבל בסוף צריכה להיות איזושהי היררכיה כללית שהיא ברורה לכולם.
אני חושב שהיא לא ברורה רק בחוליית הקישור, מעבר לזה ההיררכיה די ברורה.
כן, כן, על זה מדובר, על זה מדובר, על החוליית הקישור, ששם, דווקא שם, יש כל כך הרבה חילופים. הדבר שני שרציתי לומר, דיברתם על ניקו, אני חושב, אני ממש כמוך באותו פתיח, אני לא בקיבר הזה חלון העברות האמריקאי ומי נכנס ומי יוצא שם, אבל ואמרו את זה המאמנים עוד לפנינו בגבי הטוטו, כרגע הוא פה אז הוא פה, ואם הוא פה אז אני חושב שהוא צריך, שוב, אני לא הייתי באימונים, אני לא יודע, אבל במצב שבו אנחנו, מה שנקרא, מחליפים קשרים אחורים כמו גרביים, בטוח אפשר לנסות להשתמש בניקו.
השתמשת בניקו?
היה משחק אחד, אני לא יודע איך זה יצא, אבל אוקיי.
לא היו 50 מחזורים עד עכשיו.
לא, היו פחות.
70 דקות.
אבל אנחנו סיבוב שני כבר עם עוד קשרים, וסתיו כבר נכנס אתמול מחליף. יש תחושה שזה... יכול להיות שיש שם איזשהו עניין שכולם מכינים את הפנים שלהם לחלון, ובכל אופן אם זה לא המצב ואם הוא פה אז הוא פה, אני חושב שהוא צריך לשחק. מילונת אחרונה, אני חושב שזה התחיל, דיברנו על מיליאד אלמוג, זה התחיל עם סתיו ואלמוג וזה נראה כאילו גם יחנוך אותו, וסתיו מעט יותר טכני ויודע לתת פס ואולי קצת להצטרף. אני חושב אגב שלד שעם הצמד הזה היינו צריכים להמשיך, ואת הכנפיים או את הפליימקר ביהלום היה צריך, אפשר לשנות, אבל איזשהו בסיס, ועדיף שזה יהיו שני הקשרים האחוריים.
אני חושב שהבעיה שאנחנו לא רואים יותר את, את אלמוג ואת סתם משחקים ביחד, זה פשוט כי הם דומים מדי. ונתניה אוהבת לשחק עם קישור שהוא טיפה יותר מגוון, זאת אומרת שכל אחד נותן אלמנטים שונים במשחק, והבעיה של פיניש שהוא דומה מדי לאלמוג.
וזה אפשרי. תראה, אם אנחנו ניקח את השיטה שהצלחנו במרבית המקרים בשלוש שנים האחרונות, שזה 4-4-2 יהלום, אחד אחורי, שניים על קו האמצע, אחד ליד השני, ימין ושמאל מדומה, כן, לא קווים,
50-50,
ושחקן מתחת לחלוצים, זה הרביעה של הקישור. ואם יש לך ציוות כמו אלמוג מאחורה, או פיניש, ואז גבי, ואלמוג, נגיד בקו אחד, שפיניש מאחוריהם, ורואי קאט מתחת לחלוצים, או איקה, זה יכול להפוך למשהו מעניין. אולסק, סליחה, כן, כחלק כזוג לפני הקשר האחורי. יש לך המון כלים, יש המון כלים לעשות את זה, ודווקא זה משהו שעוד לא ראינו השנה.
אני חושב שהניסיונות האלה לגוון מהיהלום, מה שנקרא, זה יכול להיות שזה גם נובע, שמיעו, בוא, אנחנו התלוללנו על זה בדיוק לפני עונה ולפני שתי עונות, שאנחנו מקובעים ואנחנו משחקים תמיד אותו דבר, וזה נראה, וכולם יודעים להתכונן ליהלום, ועכשיו כאילו, למה אנחנו נשים שיטות אחרות, אנחנו צריכים לשחק ביהלום. איך זה מסתדר?
אנחנו עדים, זה אוף, ככה זה עובד אצלנו.
אני חושב שבמקרה הזה מאמנים שלנו מתנהגים כמו עדים, כי משעמם להם.
או שהם רוצים עוד כלים.
הם רוצים להתפתח כאנשי מקצוע.
או שהם רוצים, צריך לעשות גם את הקפיצת מדרגה הזאת. הקפיצת מדרגה הזאת יכול להיות שהיא, אתה יודע, קורית בניסיונות לגוון קצת.
אבל אם אתה פותח עונה ופותח אותה בצורה יציבה, אז תתקן או תשנה אחר כך. להתחיל מ-0 נקודות מחזור ראשון, להתחיל לעשות ניסויים, 5-6 מחזורים, זה עולה בהרבה נקודות והרבה רוח גבית הפוכה, כן, סוג של צניחה.
אבל לא היה פה ניסיונות, זה המערך שהם רצים איתו מתחילת העונה, פחות או יותר.
2-3-1.
כן, 4-2-3-1. כן.
ועכשיו הם עשו קצת שינויים, אני כן מסכים שהם צריכים את הכלים, אבל שוב, כמו שאמרתי על הפרסונלית, על ההרכב, צריך להיות בסיס, וממנו להשתנות, ממנו לזוז. זה בסדר שהם החליטו שה-2-3-1, הוא יהיה ה-4-2-3-1, הוא יהיה הבסיס, וממנו נשנה כשצריך ליהלום, או ל-5-1, או לכל דבר. אני כן מסכים שזקוקים למגוון, ויחד עם זאת, שצריך לדעת מה שנקרא, עמדת המוצא, ממה מתחילים.
מה חוות דעת שלנו לגבי חוליית ההתקפה, שלא כל כך הייתה קיימת אתמול, אבל פאטוס סלש מלמד?
לפני כמה פרקים אתה שאלת אותנו בפינה, דניאל תתקיל אותי, אם אנחנו, איזה עמדה היינו רוצים לחזק, וניר אמר חלוץ, אני גם הזכרתי חלוץ.
מה, כולכם רצתם בסוף לקשר האחורי נראה לי, לא משהו
כזה? זהו, לא זוכר אם רצו קשר האחורי, ניר אמר חלוץ, זה בטוח. ואתה מסתכל דקה 60 לספסל, ואתה רואה את גיא מלמד שהוצאת אותו שבוע שעבר כי הוא לא היה טוב. אז אני לא יודע אם צריך חיזוק חלוץ, אבל אני חושב שיש לנו בעיה, לא סתם הגולים לא נכנסים חוץ מהמשחק נגד חיפה. אביב אברהם נותן וגולוברט נותן. אנחנו, משהו צריך לקרות שם, לא יודע, סתירה, ליטוף, אני לא יודע מה צריך לקרות עם פאטוס. גיא מלמד פעם אחרונה שהוא כבש גול ליגה, זה היה בצמד במרץ, סוף העונה הקודם, סוף העונה הסדירה, נגד חדרה, שגם אז הוא נכנס מחליף, אחרי משחק שלפני כן הוא לא היה טוב. יותר מדי זמן בלי שער, ומלאדה הוא לא הסקורר כרגע. הוא המשלים, הוא יודע לבוא מהקו, הוא מבשל.
עושה בלגן.
כן.
אני לא יכול להתייחס לדברים שלא היו אתמול. אני מסתער.
לא באתי בשער.
היה פשוט קטע שהיינו 17-1 לחיפה.
לא, לא, אז בוא, אמרתי, אנחנו גם מדלגים בזמן. אז בוא תדבר נגד כפר סבא. אתה מרוצה ממשחק ההתקפה נגד כפר סבא?
היה משחק התקפה מול כפר סבא. כלומר, היו מצבים, היה חסר דיוק, וגם היה חסר פרגון. בחצי ראשון הגענו לכמה מצבים, אני זוכר שם את מלמד מהפינה, אני זוכר עוד איזשהו מצב, אגב, שמתחבר לפרגון, מצב שאם אני לא טועה, בצ'יראי קיבל כדור עם הגב, שאם הוא ממשיך אותו לאביב, שמגיע שם מהצד, הוא משאיר אותו לבד מול שוער, והוא לא עשה את זה.
השאלה אם הוא ראה אותו, לא ראה אותו, זה כבר משהו אחר.
בדרך כלל הוא לא רואה שחקנים אחרים, ומחתית שנייה שוב הוא לא ראה, אולי זה משהו בראייה, אולי בזוויות, אני לא יודע, אולי השחקנים שאיתו בהתקפה צריכים שחקים איזה סטיק לייט עליהם בנוסף לחולצה. בדרך כלל הוא שחקן שמקבל את הכדור, ושם זה נגמר. כלומר, ברק ואני מכירים שחקן כזה גם מהכדורגל של שישי אצלנו, אתה מוסר לו, אתה יודע שאין לך מה לחפש ולבזבז אנרגיה. תחנה אחרונה בהתקפה. תחנה אחרונה בהתקפה, בדיוק. אז בית שיראי הוא כזה, וגם למדו אותו. כלומר, יודעים שאפשר להשאיר את אביב ריק, הוא יעמוד שם, ינופף עם דגלים, בית שיראי לא יוריד לו את הכדור כטריילר. וזה צרם לי, ומחתית שנייה יכולנו לגמור את המשחק מול כפר סבא. לא עשינו את זה, חזרנו מפיגור אגב, כל הכבוד, זה היה נהדר, אבל... שוב, עוד משחק ש... מאוד 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 חורה לי, יש לי ככה מין מועקה כזאת, כי אני רואה את המשחק התקפה שלנו, כמה שהפרגון חסר שם, שכמה שהפוטנציאל שם הוא גבוה ולא ממומש, כי יש לך שחקנים איכותיים, שלפעמים נראה כאילו הם... נגיד, בחצי הראשון, כשמילם מצרק יחד עם בית שיראי, ישבתי ביציע ואני אומר לחבר, תסתכל, כאילו עוד שנייה הם חוטפים אחד לשני, הם כל כך עומדים קרוב אחד לשני, הוא בבית שיראי, כאילו מלמד בבית שיראי, שאתה אומר כאילו, זה פשוט יותר מדי על אותה משבצת, מישהו מהם צריך או לשבת בספסל, או תפקיד אחר.
אוהבים לבלות אחד עם השני, אני לא אוהב את הבעיה.
אנחנו מדברים כבר רבע שעה על ההתקפה והקישור, והמילה רואי כעת לא נאמרה אפילו פעם אחת. אני חושב שזאת היא הצרה הכי גדולה שלנו. רואי קיאט היה צריך להיות השחקן שמחבר בין הקישור להתקפה. השחקן שייתן את הפס החכם, השחקן שיצטרף מקו שני. לא ביקשנו עכשיו מנהיגות, ביקשנו חוכמת משחק. ופה יש לנו בעיה מאוד, מאוד קשה במשחקים האחרונים. דווקא אני קצת מסנגר על פאטוס, הכדור שהוא נתן לאיקה, דקה 94 נגד בני יהודה, שאם איקה היה שם אותו עכשיו, היינו ניצחון חוץ בבלומפילד, הוא נתן שם כדור מדהים, אחרי שהוא באמת לקח עליו שני שחקנים, ונתן פס לאיקה, אולי במקרה.
אחרי שהוא מיצא את כל האפשרויות להסתבך, הוא נתן כדור לאיקה. ואיקה היה כל כך מופתע, הוא אמר, רגע, לא ייתכן שהוא מסר לי.
ואביב, מצד שני נגד כפר סבא, שבא... עם הפנים לשער, עם פאטוס בצד ימין, מלמד בצד שמאל, ובחר שם להיכנס לדברוגיה של שלושה שחקנים. אז שוב, יש פה מקרים הפוכים לכל דוגמה.
כן, גם מלמד רץ שמה, ופאטוס חתך בין שתיים, ופס לגול שהיה צריך לראות משהו שמה.
קבלת החלטות לא נכונה, אינטליגנציה.
מלד הדקה 98 נגד בני יהודה, עם כדור שצונח לו מהאוויר, כשני הבלמים על הרצפה. אין ספק, יותר מדי מכולם, זה לא רק פאטוס, ניר כאילו נפל על פאטוס, לא רק הוא.
לא, יש לך המון המון פוטנציאל, סליחה שאני כותר אותך, סגי, יש לך המון פוטנציאל, מה שאמרתי קודם, המון פוטנציאל בהתקפה, וזה מה שמתסכל. כי אם היה לך חבורה לא מוכשרת, לא איכותית, שלא יודעים לתת גול, הייתי אומר בסדר, זה מה יש. כאילו, אבל יש לך שחקני התקפה איכותיים, שהראו לך מה הם יודעים, ואז זה מתסכל אותך, אתה אומר, רבק, אתם יודעים מה לעשות, לאן זה נעלם.
קבלת החלטות, רואי קייט משווק כשחקן מאוד חכם, כן, עם מנת משכל ואינטליגנציה וקורס טייס ודברים כאלה שעבר, אם זה קורה, לחיים, אם זה קורה, אם הוא באמת יתפוס, וזה עוד יכול לקרות, כן, אנחנו כולם מחזור חמישי, רביעי חמישי, אם רואי קייט יתפוס את המשבצת שלו, ידע לחבר מנת התקפה לבין הקישור, יכול להיות במקום אחר לגמרי.
הוא
לא צריך, הוא עם בגרות מלאה. הוא, שפאטוס יהיה השחקן שאמור לתת הפס האחרון, אם לשם אנחנו נגיע בכל משחק, וככה זה נראה בשני משחקים האחרונים, אנחנו בבעיה חמורה.
אין ספק, הבן אדם אמור לסיים, הוא לא אמור ליצור, אבל גם ראינו את זה שנה שעברה, איכשהו ברוב המצבים הוא צריך ליצור לעצמו, ואז הוא גומר את זה באיזה מהלך מרשים. טוב, פחות זה גורר קליפים מגניבים ביוטיוב ווידאוים של השחלות ב-442. תנו לי את האוברול שלכם על העונה עד עכשיו.
אני קשה, אתה יודע, אחרי סתירה כזאת כמו בחיפה, לעשות אובר אול, אבל אני כן צריך להגיד, הסגל לא השתנה הרבה. אנחנו הפסדנו את אלי מוחמד וניקו, שוב פה, לא פה, קיבלנו את אלמוג, ברנקו, גולובארט, ברשצקי, אם אתה רוצה, קיאט, אין איזה משהו דרמטי שקרה מהעונה הקודמת לעונה הזאת.
אלי.
המאמנים, אז זהו, אני שואל את עצמי כל יום אם זה עד כדי כך משמעותי, כנראה שכן, כנראה שכן. ולמרות שמדיה התאוששנו ומרן לוי
מכל שחקן אפשר להתאושש בו, זה לא דיאגו ארמנדו מוחמד, שחקן מעולה, אבל אין מה להגיד.
אבל גם אם זה לא איזשהו בור שבלתי ניתן לכיסוי ברמה של אוקיי, הוא עזב, זה חור, אבל לא יודע מי, התחזקנו אבל קיבלנו את המענה. אתה לא מרגיש היום בסגל שנשאר לך חור, שמה שראית, לא דיברנו פה בשום שלב על זה שאין לנו את השחקן הזה. יש, הסגל קיים, הפתרונות נמצאים, המאמנים הם אותם מאמנים.
פרסונלית הם נמצאים, השאלה מה קורה מבחינת יכולת, וזה נראה לי אנחנו מדברים פה, שמתחילת העונה אנחנו עדיין לא רואים את היכולת הזאת.
יכול מאוד להיות שזה משהו שאתה יודע, כל מאמן והאופי שלו, ההתנהלות שלו, שסוג המאמנים הזה, עם הסבלנות, עם האורך רוח, עם ההכוונה, עם הקשר הטוב ששי סיפר על השחקנים, עם השיחות האישיות, זה דבר שהוא נבנה לאט לאט. כמו שאתה יודע, ספרים על אוברדוביץ' שידע ליצור את המשברים שלו במרץ כדי לבוא בשיא. יכול להיות, לא כי זה מכוון, אלא כי יכול להיות שהביטחון והשקט שהם נותנים לשחקנים, וראינו את זה עם היקה בינואר, יכול להיות שכמו פעם שעברה, אנחנו נגיע לבטן של הליגה, טיפה מעמדה אחורית, אבל בדחיפה של 8-9 משחקים טובים, והקטע הזה של שמינית, רבע, חצי גמר גביע, זה הזמן, שם לאט לאט זה יתחבר. אוקיי, אז לא נרוץ לאליפות מהמחזור הראשון, אבל כנראה שזה המסלול וזה הדרך, למרות אתמול, אני חושב שיש סגל נכון, סגל טוב, מאמנים שראינו כבר כמה פעמים שיודעים מה לעשות, זה יקרה, אין ברירה אחרת.
אני חושב שאם אתה מסתכל על מכבי נתניה של השנה, ואתה אומר לעצמך, אם אני מוציא שחקן מסוים, כל שחקן, אם יש לו תחליף, אם הקבוצה יכולה להמשיך באותו אופן, ואני לא רואה תחליף לגבי. כלומר, אם עכשיו אתה חלילה מאבד את גבי לאיזושהי פציעה או הרחקה, אתה יכול לדמיין איך הקבוצה נראית? זה נראה מזעזע לדעתי, כי גם, עזוב את אתמול, אתמול זה בפני עצמו. אבל יש לך חוסר ביצירתיות הזו, בשחקן הזה שייתן את הכדור החכם, את הכדור לגול. חשבו שזה יהיה איקה, חשבו שזה יהיה קיאט, אבל זה רק גבי כרגע. ויש עליו הרבה מאוד עומס, מול כפר סבא משחק לא טוב שלו כל כך, אבל עדיין כאילו...
קטנה, אני חייב להגיד על גבי, ישבתי עם חבר ביציע כבר שני משחקים, ואני אומר לו, תקשיב, אתה יודע מה חסר, גם כפר סבא, גם חיפה, אתה יודע מה חסר לנו? חסר לנו כוכב, חסר לנו, כמו שאמרת, השחקן שמוציאים אותו, כוכב, לא אירן זהבי של 30 גולים בעונה, אתה יודע, אתה אומר פדידה של כפר סבא, איזה מישהו שאתה אומר, זה הקבוצה, זה הפנים, זה, כמו שאמרת, תוציא אותו, ולגמרי קניקובסקי.
אז בגלל זה אני אומר, כאילו, אם עכשיו התשובה שלי בעצם, התשובה שלך לשאלה שלי, אם אתה מוציא את גבי, אם אתה נפגעת, הייתה, יש לו מחליף? הייתי אומר לך, אוקיי, אז לא נפגענו, אבל נפגענו. כי הוא השחקן היצירתי בעיניי, היחיד הדומיננטי בסגל הזה. כי עונה שברה לך את אלי, היה לך את ניקו, שאומנם לא בעונה גדולה, אבל עדיין לא כמו שהוא עכשיו בסטטוס הלא ברור שלו. וזה נראה אחרת. והיה לך את איקה בקושר טוב יותר, בחצי השני של העונה. לא יודע, אני מסתכל עכשיו על הקבוצה, אני יותר פסימי
עוד מעט אנחנו עושים השאלה הבאה זה לעשות סבב במדד האופטימיות, אבל לפני זה
אם אנחנו כאוהדים שואלים את עצמנו במה אנחנו מסתפקים, אתם מסתכלים לגן מכבי חיפה, קבוצה שאלופת העולם להכין את הקבוצה מראש, לקנות במחירים הכי יקרים, לפתוח את העולם ומחזור עשירי לגמור אותה. חיפה עשו שנה הפוך, הם הביאו את הזרים בדקה ה-90, את רובם, כן? אנחנו הכנו את הקבוצה מראש, וב-30 יוני היינו מוכנים, וזה אמור בעצם לחפות על הפער של, במקום כמו שקודם ברק אמר, של להפוך, לרדת לבטן הרכה, ואז להתחיל להרים את ההילוך כמו שנה שעברה, אז אני חושב שגם מתוך המערכת והמאמנים ציפו שבגלל ההכנה הטובה, ושקיבלו את הכל בזמן, ושזה היה אמור להתחבר הרבה יותר מהר, אז אנחנו נצמד לדבוקה העליונה, ונרוץ ככה יפה עד הסוף. זה לא קרה, אנחנו נצטרך לעשות סוג של מה שעשינו שנה שעברה, להתאפס על עצמנו לתוך כדי תנועה, שנה שעברה ביצעו למחנה אימון בצפון, אתם זוכרים, ואז פתאום קרו שם קסמים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, וזה התחיל להתחבר. יהיה זמן לתקן, כמו שאמרנו קודם, יש חומר שחקנים שאני חושב שהוא מצוין, רק צריכים שמה שמצופה עם השחקנים שהביאו, פשוט יקרה. אם לא יקרה, אנחנו במינוס.
מעולה. יאללה, בוא נעשה סבב קצר של מדד האופטימיות. 1 עד 10.
רק מספר, בלי הסברים?
עם הסברים.
7.5, בועחה 8, אני חושב ש... כמו שאמרתי קודם, אף אחד לא זז לשום מקום, כולם יודעים את זה. הבעלים פה, המאמנים פה, השחקנים כאן, מה שנקרא, אתם הכנסתם אותנו לזה, אתם תוציאו אותנו, לכולם ברור שזה המצב, שזה הסגל, יש סבלנות, וזה יקרה, וזה יגיע, וזה ייקח אולי מחזור שביעי או שמיני, צריך לחכות מתי יש לנו אשדוד בחוץ, שזה יסתדר.
אשדוד השנה הם טובים.
אבל אין לאן לברוח, לא הולכים לפטר אף אחד, ולא הולכים לעשות זעזוע בסגל, זו לא הקבוצה, זה לא הסגל, זה לא הבעלים, זה לא עובד ככה אצלנו.
זה לא פרוספר.
נכון. זה מה שיש, וכולם יודעים שאנחנו נבנה את זה לאט לאט, וזה מה ש... אין לה לברוח, צריך לנצח.
טוב, אני נותן 6.5 במדד האופטימיות, וזה רק אני בבירה השנייה. בבירה הראשונה הייתי על 5.
שמענו.
אני מסתכל על זה, אבל בגלל שכמו שברק אומר, בעצם מה המטרות שלנו? ברור לכולנו, ואני לא בא לנחס, מכבי נתניה השנה לא תרד ליגה. בסיטואציה הרעה ביותר, אנחנו נהיה בפלייאוף התחתון, אליפות, צר לי לאכזב, אנחנו לא ניקח. אז בעצם אתה בא ואומר, מה המטרה? לשחק כדורגל, ליצור כל מיני הזדמנויות של לפתח שחקנים, לבנות כאן איזושהי תשתית כדי להפוך ולהמשיך את המיתוג, מה שקודם אמרתי שנפגע, להמשיך ולמתג את המועדון הזה כמועדון חזק, כקבוצה חזקה, כקבוצה אטרקטיבית, וצריכים כאילו להתאפס ולהגיד, טוב חבר'ה, קיבלנו מכה, השאלה היא איך אנחנו קמים מכאן, כי המשחק מול ביתר הוא משחק מפתח, שאחריו אנחנו נדע פחות או יותר לאן זה הולך, זה אחלה צ'אנס לשחקנים להחזיר את האמון של הקהל שקצת עבד, ומשם נראה, אולי אני אחליף את המדד אחרי המשחק הזה.
או עוד בירה.
או עוד בירה, לא, עד עת אני אשתה עוד הרבה בירות כאן.
טוב, אני מאמין גדול במערכת שנקראת מכבי נתניה, בהנהלת המועדון, בכל השכבה הניהולית, ולפני בכלל שמנתחים את זה מקצועית, ואני חושב שכמו ששנה שעברה שהיה את המשבר, ולפי מה שאנחנו מבינים, היה נתן שקט למערכת ואמר, מה אתם צריכים, מה שתצטרכו תקבלו, והכל בסדר, ויש הכלה, ויש נכונות וסובלנות, אז אני בטוח שזה היה מקרה גם עכשיו. מצד שני, תיאום הציפיות בין השנה שעברה לבין השנה הוא שונה. שנה שעברה לא דיברנו על להפוך מקבוצה נחמדה לקבוצה רעה במובן הטוב של המילה, שנה שעברה לא דיברנו ולא השקענו כספים ברמה הזאת, שנה שעברה לא הבאנו קפטן ברמה הזאת, רכש, שני שחקנים ספרדים. זאת אומרת שיש פה איזה פער, כן, בין איפה שחשבנו שנהיה לבין איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, סובלנות ואורך רוח יש, במספר אני על 8.5 רק אחרי בירה אחת.
שפו, שפו. 8.5 זה יפה. אני גם הולך על 7 פעם, ואני מאוד מקווה שהוא הסמי אופר של השנה יהיה זה אלה הוא הסמי אופר של שנה שעברה, לא מזה שאחריו לא צברנו כמה משחקים נקודות, אלא מזה שזה היה
מאורעות סמי אופר,
מאורעות סמי אופר, אלא מזה שזה באמת אולי הכניס את המערכת לאיזושהי דריכות מסוימת. אני לא, בכלל לא רואה שום, לא יודע, צורך לעשות איזה זעזוע בשום מקום, מה שנקרא. יש לנו את המאמנים אולי הכי טובים בארץ, כנה לגבי כל הסדרה הניהולית שלנו, ואני מקווה מאוד שנדע להסיק את המסקנות הנכונות מאתמול ובכלל מהתקופה האחרונה, ואולי אחרי ביתר נדבר אחרת. דברי סיכום מישהו?
אני רוצה להגיד שאני ככה כל הפרק חושב על המשחק הבא כבר עם מה שנקרא עם הפנים לביתר ועם כל האופטימיות שאני משתדל לסיים איתה. אתה נוטה להאמין שאחרי סתירה כזאת אתה אומר הם יבואו וניר אמר יוכיחו לקהל, יחזירו את הכבוד. אני אישית יותר מפחד שזה יידרדר מאשר רואה את התסריט שבו אנחנו באים וטורפים את הדשא, כמו שניר אמר קודם, בלי קשר לתוצאה אפשר להפסיד אבל לטרוף את הדשא. אני חושב חושש.
בוא נעשה אפילו, תראה, סבב קצר על המשחק מול ביתר, משחק מסקרן, ביתר באים קצת במומנטום, השבת יש להם את מכבי תל אביב בליגה, יום שלישי האחרון הם זכו בתואר, וביתר כמו ביתר, קבוצה שמושתתת ברובה על אנרגיות. זאת אומרת, אם אנחנו לא נתחיל את המשחק הזה כמו שצריך, או נדע לבלום או לגרום להם קצת לשריקות בוז, אנחנו ניכנס לברוך די גדול לדעתי.
קשה לי לראות איך אנחנו מנצחים אותם, זה מאוד תלוי, שוב, בעונש הקבוע שלנו, העונה, הם באים אחרי מכבי. עכשיו, הם באים אחרי מכבי, אחרי שהם כבר באו אחרי מכבי.
אבל יכול להיות שהם ינצחו את מכבי.
אז זהו, אז אם הם ינצחו את מכבי, אתה יודע, אפשר לסכה את זה, אם הם הפסידו למכבי, הם יבואו ליפול עלינו. ואם הם ינצחו את מכבי, הם כמו מכבי חיפה, יחשבו שהם הולכים רצים לאליפות מחר בבוקר. כך או כך, הגביע הזה והניצחון המכבי הקפיץ אותה מדרגה, ואני חושב שהם יבואו ויסתכלו עלינו מלמעלה, ואני מפחד שאנחנו לא נשאיר מבט ונסתכל בלבן של העיניים, כשאנחנו יודעים שביתר ירושלים בכל מגרש זה משחק בית לביתר.
טוב, ביתר ירושלים זו הקבוצה שגאות ושפל זה הספונסר האמיתי שלהם. כלומר, נכון לאתמול הם רצים לאליפות, יכול להיות שבמוצאי שבת הם יהיו מועמדים לירידת ליגה, הכל תלוי מה תהיה התוצאה שם.
במקביל.
במקביל, כן.
דברים דינמיים בחיים.
אז זה משחק שיותר תלוי לצערי בהם מאשר בנו. כמו שברק אמר, האנרגיה, הקהל, הם תמיד ימלאו את הצד שהם יקבלו ביציע. הקהל שלנו גם... הוא באמת שחקן מפתח פה, כי יש אוהדים שיבואו במוד של להוציא הצבים, לקלל ולפרוק על מאורעות סמי אופר של אתמול, ויש כאלה שיבואו לעודד, בסופו של דבר, האנרגיה מהקהל שלנו יכולה מאוד לעזור פה, אבל השחקנים צריכים גם כן לבוא ולהראות לנו מהשנייה הראשונה, הגענו אחרת. אפילו כמה עבירות, נגיד אתמול קיבלנו 6 צהובים, ומכבי חיפה לא קיבלה אפילו אחד, אבל זה לא היה בגלל הקרבה, זה היה בגלל הצבים. כלומר, אני בא ואומר, בדיוק, אני בא ואומר, תעלו מול ביתר ירושלים, דקות ראשונות, קצת לחץ, קצת כן להחזיר את העקרונות משחק שאנחנו אהבנו לראות, ושבעצם מייחדים את מכבי נתניה של שי וסלובו, ותוצאה טובה נגד ביתר יכולה לשנות לנו את ההמשך של העונה, לדעתי.
ואם ננצח, נצטרך לשאול את עצמנו אם עמדת האנדרדוג יושבת עלינו יותר מדי טוב החליפה הזאת, אם קשה לנו לבוא כפייבוריטים.
כשהסתכלתי על הלוח המשחקים בהגרלה בתחילת העונה, אז אמרתי, אוקיי, כנראה שאת הנקודות נגד נס ציון אני אקח, נגד כפר סבא אני אקח בבית, בני יהודה בחוץ והפועל תל אביב בחוץ, תיקו זה יהיה סבבה. ננצח בחיפה בחוץ, ואז נגיע לביתר ונשבור את תקרת המנויים, ולדעתי זה יהיה המשחק שימלא את החלק הלא, שאף פעם לא מתמלא באצטדיון, כמו שנגד הפועל חיפה נגד כמה עונות, שפתאום היה סולד אאוט בקופות. זה מה שקיוויתי שיקרה. זה גם אני חושב שמה שקיוו במועדון שיקרה, שאנחנו נגיע בעמדה טובה לביתר, כי ביתר זה משחק שמושך קהל שלא בא בדרך כלל למשחקים, עם הקבוצה רצה טוב. ופה באמת הייתה אמורה להיות קפיצת המדרגה כקבוצה ששואפת להשיג משהו קצת יותר מעניין העונה. אז ממשחק כזה, לפחות מה שאני דימנתי, זה הפך למשחק של לאן פנינו, סוג של כזה, איך מתוששים קודם כל מהקפה הזאת שקיבלנו במאורעות סמי אופר. יהיו שינויים בהרכב, דרך אגב איפה רוי קורין, שפתח בלא דיברנו מילה על רוי קורין, שנעלם פתאום מהסגל השחקנים.
לא באימונים, אז אי אפשר באמת לדעת מה...
כן, זה קפץ עם
המשחק אתמול היה פשוט מאוחר ויש לו בית ספר, בגלל זה עולה בסגל.
האמת שגם את אשכנזי.
תראה, ביתר, אנחנו יכולים לנצח בבית, אני בעוונותיי, הייתי השבוע בנתניה וראיתי תואר בצהוב שחור, רק עם השם הלא נכון של הקבוצה. ישרתי במזרחי, ב-E+, איפה שאני יושב בדרך כלל, ביתר מילות היציאה, והייתה שם אווירה חשמל, אווירה מדהימה, זה קהל עוצמתי, קהל שבא לתת מצו, קהל רעב, ואתה רואה תואר, אתה רואה שחקן מצהוב שחום, אני וגבי בצלון שלך, אתה יושב במקום שלך ביציאה, וזאת לא הקבוצה שלך, זה היה מצב אבסורדי לגמרי, זה עשה לי המון חשק, אבל גם המון תסכול, ואם חס וחלילה, הם יוציאו ניצחון בבלומפילד ביום שבת נגד מכבי, וזה יכול לקרות, הם יגיעו שם בטירוף, וזה יהפוך להיות משחק מסוכן. מסוכן מאוד.
גם ככה הוא מאוד מסוכן. אני מקווה שנחזור להיות מכבי נתניה שבא לתת את הטון במשחק.
בטדי המשחק, לא?
בטדי, אני גם חושב, כן.
טדי.
טדי, כן.
טדי.
טדי בתל אביב.
כן, כן, כי מכבי שיחקו בבית ועכשיו, כן.
כן, אז אני באמת מקווה שאנחנו נצליח לחזור במשחק הקרוב, אני אשמח כמובן שזה יקרה, ואם לא, זה טיפה יותר מאוחר, אבל נחזור להיות מכבי נתניה שבא לתת את הטון בכל מגרש שהיא משחקת בו, וזהו, המשחק הזה הוא מוקש גם ככה.
אתה רוצה שנעשה סבב עם מורה תוצאה?
אתה רוצה להמר על תוצאה? קדימה. קדימה, ברק.
יתחיל.
אני לא יודע, אני מפחד לדבר. אני אסתפק ב-2-1 ביתר.
וואו. לדעתי, 2-2.
2-1 אנחנו?
אני הולך על טקו. לא יודע. אני אזרום מילה 2-2, שיהיה כיף.
שיהיה כיף אם אנחנו נעשה בסוף, ולא הם.
יאללה, דקה 96.
יש גם קבעת פנים לאלי.
יש קבלת, יחגוג או לא יחגוג?
אם הוא יבט לשער.
אז סימבולי.
האמת שאם הוא יכבוש מולנו.
אם הוא יכבוש נגדנו, צמד. זה כאילו,
סגור את הבסטה. אפוקליפסה.
טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק מרתק. אז אני רוצה קודם כל להגיד תודה לברק גרונדמן.
תודה, היה כיף מתמיד.
ניר רוזנטל.
תודה רבה.
סגי רזמוביץ'.
תודה, שנה טובה לכולם.
תודה רבה לכם שהקשבתם, כמובן אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות, וכמובן לדרג אותנו. אני רוצה להגיד תודה לחמי בורדוביץ' על האירוח פה באולפן סאונד 41, וכמובן שנה טובה ומתוקה לכולם. הייתי דניאל יצחקי, ושיהיה שנה מעולה.